היום אנחנו נלמד פרק, בפרק ט"ו, סעיף ח', ונתבונן דברים עמוקים שהרב מדבר עליהם. בסיום הפרקים בינתיים, אם אתם רוצים לשאול שאלות בענייני תשובה, ואז אני מוכן להתייחס אליהם גם כן. אומר לנו הרב, פרק ט"ו, סעיף ח', כשאדם שב בתשובה ואיננו מניח את תשובתו, אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה, שנדמה לו שאינו יכול לשוב עליהם, ומכל מקום הוא אוחז ברעיון התשובה, סוף סוף יבוא גם כן לשוב מאותם הדברים המעכבים את התשובה. זאת אומרת, יכול להיות מצב כזה שאדם מרגיש שהוא לא יכול לשוב בתשובה מהכל. יש הנהגות מסוימות שהוא לא יכול להתגבר עליהן בשלב זה. אבל הוא בכל זאת מחליט לשוב בתשובה למרות הדברים המסוימים, שאולי הם דברים מאוד מכבידים עליו, מאוד לא טובים. אבל הוא רוצה לשוב בתשובה, רק הוא מרגיש שהוא לא יכול. ומכל מקום הוא אוחז ברעיון התשובה, סוף סוף יבוא גם כן לשוב מאותם הדברים המעכבים את התשובה. הלשון דברים המעכבים את התשובה זה לשון של חכמים, שיש 24 דברים שמעכבים את התשובה. יש דברים שאם אדם עושה אותם, מכמה סיבות הם מעכבים את התשובה. הרב משתמש בביטוי הזה לא דווקא על אותם 24 דברים, יש בידו דברים שהוא לא יכול ברגע זה לשוב ולתקן. אבל הוא מחזיק בתשובה, חוזר ממשהו, בדברים שהוא יכול לחזור בימי תשובה, רוצה לחזור מהכל, ברגע זה לא יכול, לא מצליח לחזור מהכל, אבל רוצה, בסופו של דבר, הוא יתקן את הכל. אומר לנו הרב את הדברים האלה, מפני שבדרך כלל אדם חושב שאם הוא לא יכול לתקן את הכל, אז מה שווה? מה שווה לחזור בתשובה מחלק, כשחלק אחר לא מתוקן? אולי החלק שלא מתוקן הוא חלק די חמור, ואיזה ערך יש לתשובה הזו? וזה לא כך. אם אדם רוצה לחזור בתשובה, הוא חוזר מעבירה אחת, ולא מעבירה שנייה, אז הוא נחשב בעל תשובה, על אותה עבירה שהוא חוזר בתשובה. ונקה לא ינקה. אומרים חז"ל, הוא מנקה, לנקה ולא מנקה, מנקה למה שהוא שב, ולא מנקה למה שהוא לא שב. כלומר, באותו אדם, אם הוא חזר מחלק ולא מחלק אחר, מה שהוא חזר, ריבונו של עולם סולח לו. אבל מוסיף כאן הרב עוד איזה עומק, ואז תהיה אורת תשובה למפרע גדולה מאוד. ומתוך יציאתה מן המצר, מתוך העיכובים הגדולים, תפעל בכוח עז וחזק מאוד, ותהיה מאמינים הנבחרים של התשובה, החותרים את המחתרת לקבל את תשובתם של בעלי תשובה שאינם רואים להתקבל כמנשה וחבריו. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, יש שם מחלוקת אם למנשה יש חלק לעולם הבא או אין חלק לעולם הבא. מי שאומר שיש לו חלק לעולם הבא כי הוא שב בתשובה, אבל הוא עשה כל כך הרבה רעות, הוא הראה לעשות מאוד 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 במשך התקופה שהוא עדיין היה חוטא, אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא חתר לו מחתרת ברקיע לעקוף את מידת הדין ולקבל אותו בתשובה. דברים לא מובנים. כלומר, יש סדר של דין שכל אחד לפי החומרה של המעשים שהוא עשה, אז צריכים לדון אותו. ואותו היה צריך לדון בדינים קשים את מנשה. הוא הרע מאוד מאוד לעשות. אבל הוא שב בתשובה. ושב בתשובה בכל ליבו. אז הקדוש ברוך הוא חתר לו מחתרת ועשה לו כניסה עוקפת מסביב למידת הדין וקיבל אותו בתשובה. זאת אומרת, זה כאן היה איזה כוח מיוחד של תשובה שעוקף את מידת הדין. מתי שלאדם קשה לחזור בתשובה והוא לא מוותר על הקושר, על החזר בתשובה, קשה לו, הוא מרגיש שהוא לא יכול לתקן את הכל, אבל הוא מתעקש כן לתקן מה שהוא יכול. ואז זו תשובה שמתמודדת עם קשיים גדולים. וככל שהעיכובים הם גדולים יותר, והוא בכל זאת לא מוותר וחוזר ממה שהוא יכול ומקווה לתקן גם את מה שקשה לו לתקן, אז זו תשובה עמוקה מאוד. תשובה עם מאמצים קשים מאוד. ואז הוא מגדיר את זה הרב, ותהיה מאמינים הנבחרים של התשובה. לולי דברי הרב היה אפשר להגיד, איזה מין תשובה הזאת? זו תשובה שבדיעבד. אדם לא חזר מהכל, ולאט לאט הוא חוזר, וחלק הוא לא חוזר, ועד שהוא חזר לקח הרבה זמן, ובקושי, בקושי התאמץ, 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 וחזר בתשובה. זו תשובה בדוחק. כי באמת הוא נדחק לחזור בתשובה. והרב אומר בדיוק להפך, שכשאדם מתאמץ וקשה לו, ובכל זאת הוא מתאמץ, אז כשאדם קשה לו, אז הוא לא מצליח להגיע לתו כל התוצאות כשקל לו. אבל הוא מתאמץ מאוד מאוד. וההתאמצות שלו הרבה יותר גדולה ממי שקל לו לחזור. ועל כן התשובה יותר גדולה, כי הכל תלוי בגודל ההשתדלות של האדם להתקרב. ואם הוא מתאמץ מאוד מאוד על התשובה, והוא סובל מזה שהוא לא חוזר מהכל, שהוא עדיין לא חוזר מהכל ועדיין יש לו כישלונות, אבל הוא בכל זאת מחזיק בתשובה וממשיך אותה עד שהוא בסופו של דבר מנצח, זה לא ניצחון בקושי, זה ניצחון הגדול, כי הוא היה עם המון המון התאמצות. כי לפום צר האגרה, כי לפי גודל המאמץ ככה שכר, לפי גודל המאמץ ככה דבקות, לא השכר. כי כל מה שאדם יותר מתאמץ להתקרב אל השם, הוא מראה יותר יותר את העומק הרצון הפנימי שלו להתקרב. אם זה קל לו להתקרב אל השם, העומק של ההתקרבות הוא לא גדול. אבל אם הוא מתאמץ, מתייגע וצריך להתנצח עוד חולשות ועוד חולשות, והוא משקיע בזה הרבה כוחות, זאת אומרת שהוא בעצם מאוד מאוד דבוק אל השם. הוא מוכן כל כך הרבה להשקיע בשביל זה. אז זה מדרגה שנבחרת של תשובה, שחותרים מחתרת מיוחדת כדי לקבל את תשובתו. מוסיפה, וכשם שבמקום שבעלי תשובה עומדים שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כן במקום שבעלי תשובה ששבו אף על פי שבידם הדברים המעכבים את התשובה עומדים, אין בעלי תשובה פשוטים יכולים לעמוד שם, שהם נחשבים לגבי אותם בעלי תשובה שבאו לשוב ובידם הדברים המעכבים את התשובה כמו צדיקים גמורים לגבי בעלי תשובה. כלומר, יש מדרגות בבעלי תשובה. הכלל הוא שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי בעלי תשובה הם צריכים להתאמץ. צדיקים גמורים הם אנשים שהאופי שלהם הוא נוח, וקל להם לקיים את המצוות, והם לא נפלו, והם תמיד כל הזמן חיים נכון ומתקדמים. בעלי תשובה הם צריכים לעשות מהפכה. אם הם התרחקו, אז הם עכשיו קשורים בחברה אחרת, בהנהגה אחרת, באורח חיים שהתרגלו אליו. עכשיו הם צריכים לעקור את עצמם מכל העולם הבילויים והחברתי והמקום הנפשי שלהם, ולעשות שינוי בכל אורח החיים שלהם. גם בעלי תשובה שהם בתוך הציבור שמרי תורה ומצוות, אבל מרגישים שירדו מטה וקלקלו בתוך עצמם, צריכים לעשות מהפכה עכשיו בהתנהגות שלהם ולשנות את זה. הם צריכים להתאמץ מאוד מאוד, ולכן גדולים בעלי תשובה הם יותר מצדיקים גמורים, כי בעלי תשובה הם מתייגעים, וההתייגות הזאת קושרת אותם לריבונו של עולם, יוצרת דביקות מיוחדת לריבונו של עולם יותר מאשר רואים אצל צדיקים גמורים. והאמת היא שאנחנו יכולים לראות את זה במציאות. אנחנו רואים לפעמים בעלי תשובה שדווקא משום שהם היו רחוקים, אז התפילה שלהם ועבודת השם שלהם היא באיזו דביקות מיוחדת. אמנם יש בזה מחלוקת, אם גדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים גמורים. מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש. ריש לקיש אומר במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ובאמת, כי יש לזה שני צדדים. כי סוף סוף בעלי תשובה, אז יש להם איזה כתמים שמשהו נשאר מזה. וצדיקים גמורים אין להם. יש, יש לכל אחד באמת מעלה מיוחדת. שניהם צודקים. לצדיקים גמורים יש מעלה מיוחדת שאף פעם לא פגמו בעצמם, והם הגוף שלהם והתכונות שלהם הם חלקות. בעלי תשובה הם היו צריכים להתגבר, ויש בה כמה מידות מקולקלות ותכונות מקולקלות, וגם אם הם מתקנים אז זה לא יוצא הכי בשלמות, אבל מצד שני יש להם דביקות מיוחדת ממינה. אז מצד הדביקות, מצד הצד הרוחני שלהם, הם באמת עולים על צדיקים גמורים. מצד האופי שלהם, הטבעי והמידות, הצדיקים גמורים עולים עליהם. יש גם שני צדדים. בתוך בעלי תשובה עושה הרב עוד דרגה. יש בעלי תשובה שיותר בקלות חזרו בתשובה, ויש בעלי תשובה שהיה להם מאוד מאוד קשה לחזור בתשובה. הם גדולים, אלה שהיה להם קשה מאוד לחזור בתשובה, הם גדולים לעומת אלה שהיה להם קל יותר לחזור בתשובה, כמו ההבדל בין צדיקים גמורים לבעלי תשובה. גדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים גמורים, גדולים בעלי תשובה שהיה להם קשה מאוד לחזור יותר מבעלי תשובה אחרים, בהפרש הזה. כי כמו ש... ככל מה שאדם חוזר ממרחק יותר גדול, ועם התאמצות יותר גדולה, הדביקות שלו בריבונו של עולם היא יותר מתעצמת. הוא חייב לנצח את כל ההפרעות, אז הוא צריך להפעיל המון המון כוחות של אהבת השם, של דביקות בשם, ושל רצון להיות מתוקן יותר מאשר אחרים. והפעלת הרצון מפתחת את הכוחות. זה מה שאנחנו אומרים, שאברהם אבינו נתנסה בעשרה ניסיונות. בשביל מה צריך לנסות את אברהם אבינו? לא יודעים שאברהם אבינו הוא בסדר? ריבונו של עולם לא ידע שהוא התמודד עם כל הניסיונות האלה? הרי אברהם אבינו הוא צדיק, והוא בחר להיות הולך בדרך השם. ולמה צריך לציין את הדבר הזה שהוא עמד בניסיון? בוודאי, הוא מאמין, הוא צריך התשובה היא שיש הבדל בין אדם שיכול לעמוד בניסיון ובין אדם שעמד בניסיון. כי הניסיון מעמיק את הכוחות. הצורך להתמודד עם ניסיון הוא נותן לאדם יותר כוח, כן? אדם צריך להפעיל כוח כדי לנצח את הניסיון הזה. והפעלת הכוח הזה מפתחת אותו ומעצימה את הדבקות שלו בריבונו של עולם. כל ניסיון שאדם עומד בו, מפתח אותו. יכול להיות שיודעים מראש שהיה עומד בניסיון הזה, אבל אף על פי כן, העמידה בניסיון היא מפתחת. כשאנחנו אומרים אל תביאינו לידי ניסיון, אנחנו מתכוונים להגיד אל תביאינו, מתפללים לריבונו של עולם כל יום, שלא יביא אותנו לידי ניסיון שלא נעמוד בו. אנחנו מבקשים שריבונו של עולם יעמיד אותנו במצבים כאלה שנוכל להתמודד איתם ולעבור אותם בהצלחה. אבל זה טוב שנעמוד בניסיון, אבל בניסיון כאלה, כלומר אל תביא לי די ניסיון, אל תביא לי מצב כזה שיהיה לי שלא יתמודד, תביא לי שאני אנצח את הניסיון. אז בשביל זה אנחנו מתפללים, אל תביאינו לידי ניסיון. אבל בסך הכל, כמו שאני אומר, כל ניסיון שאדם עומד בו, הוא מתפתח, הוא מרחיב את כוחותיו ומגדיל את כוחותיו. יש, לא צריכים לבקש שיביא הקדוש ברוך הוא לנו ניסיונות, כי יש ניסיונות, כל אחד עומד בניסיונות כל הזמן. המציאות של החיים שלנו בתקופה הזאת היא מציאות של התמודדויות. וצריך לדעת מראש איך להתמודד איתם. אדם צריך לפתח לעצמו כוחות של התמודדות. למשל, אני אתן דוגמה. אנחנו עומד לפנינו הדוגמה של קידוש השם של יוסף. והיא כדמרה עיניו יום יום ולא שמעה אליה לשמוע, לא שמעה בקולה. היא מפתה אותו כל יום, וזה לא פשוט. לא פשוט שאדם, יש לפניו אפשרות לחתור, ליהנות כביכול, והוא כאילו, הכל מבקשים אותו את הדבר הזה, מתחננים אליו, והוא לא שומע. כל יום ניסיון חדש, כל יום עובד בניסיון. יוסף קידש שם שמיים בסתר. עמד בניסיון עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא נכשל. אדם צריך לפתח לעצמו, אם פעם יהיה לו פיתוי, איך הוא מתמודד איתו? לא פיתוי דווקא שיכול להיות של תשישה תבוא לפתות אותו, זה גם יכול לקרות. אבל לא נלך כל כך רחוק. אבל פיתוי של הסתכלות בדבר שיכול אחר כך לגרום לו כל מיני עירורים וכל מיני מחשבות לא טובות. איך אם הוא פוגש מצב כזה, איך הוא מנצח אותו? צריך לפתח דמיון, לעשות, אדם צריך לעשות לעצמו תרגיל כזה. או עומד לפניו פיתוי, הוא עודף אותו. ולא נותן לו לחדור ללב. או ספר, או מראות אחרים, טלוויזיה, אינטרנט, הליכה ברחוב, לא משנה, או עיתון, או משהו שיכול מזדמן לאדם, הוא רואה משהו שהוא מגרה, איך הוא עודף את זה, אבל לחשוב מראש ולהיות מוכן באופן נפשי לעדיפה הזאת, או, אז אחר כך כשזה קורה, יש לו כוח, כי הוא הכין את עצמו באופן נפשי, תרגל את הדבר הזה, זה מושך מאוד, אבל אני לא אתן לזה. לפעמים אדם עושה אידיאולוגיות. הוא אומר, נראה איזה דברים לא טובים כתוב בעיתון. הוא לא רוצה כמובן, לא מזדהה עם הדברים האלה, אבל הוא חייב לראות עד איפה הם מדרדרים. אז הוא לא מתכוון כמובן להיות שותף חלילה, אבל זה יצר הרע, מושך אותו. הוא אומר לו, תתארס סירוצים כאלה וכאלה, ועליי זה לא ישפיע ואין דבר וכו' וכו'. ואדם מראש צריך, לפני שהוא עומד בניסיון, לפני שהוא עומד במצב הזה, לחשוב על כל המצויות האלה, ונגיד מה צריך לעשות לעצמו, מה אני צריך לעשות בעצם במציאות כזאת, ואחר כך שהוא נתקל בה, אז הוא כבר מוכן, מוכן באופן נפשי, לדבר הזה. אני שמעתי שפעם היה ניסיון, רצו להכשיל רב אחד, בדרום סיפור על דבר כזה, לפתות, להכשיל אותו בעבירה כדי לשחות אותו. הזמין אותו לאיזו פגישה במלון, ושם חדר, פתאום מופיעה איזו גברת מקולקלת, שניסתה להתעסק איתו. וזה התמודדות שהוא לא היה מוכן לה באופן נפשי. ויש כמובן, הם סידרו שם המצלמות, ואחר כך יכולו לשחות אותו. אם לא תיתן כך וכך, אז נגלה מה עשית, איך התנהגת. זה ניסיון מאוד מאוד קשה, שם נדבקת אל בן אדם, וגרה אותו, מגרה אותו, מגרה אותו, והוא לא היה מוכן בכלל להתמודדות הזאת. זה דבר בלתי שכיח ולא קורה, אבל זה היה ניסיונו של יוסף. ניסו אותו והוא עמד במבחן. אבל כמו שאמרתי, לא ניסיונות ממש מסוג הזה, זה לא כל כך מצוי, אבל הרבה דוגמאות אחרות פחות מזה. יש לנו התמודדויות עם שקידה, ויכול גם לחשוב, לפעמים אני עומד במצבים כאלה שפתאום אין לי חשק וזה וזה וזה, איך אני עובד על המצב הזה, איך אני מתמודד עם המצב הזה של לקום בבוקר, של יותר לשקוד, של לא לכעוס, כן, שמרגיזים אותי, האחים הקטנים בדרך כלל אין סבלנות אליהם, ולפעמים דורשים מאחים שתנו אמון, שימינו, הקטנים צריכים לסמוך על הגדולים, כן, אז נוהגים איתם קצת ככה בהקפדה. איך לא לבוא להקפדה, לא בבית, לא בין החברים, כל מיני דברים שאדם יודע שיש לו התמודדות איתם, הוא צריך לתכנן לעצמו, כשאני נפגש עם הבעיה הזאת, מה אני עושה? וגם איך אני יוצא ממנה? אם אדם יודע שהוא יכול, יש לו התפרצויות, והוא לפעמים בא לידי כעס, אבל נגיד שהוא לא יכול ממש להבטיח לעצמו שהוא ישלוט על עצמו ושלא יהיה לו התפרצויות, אבל מיד לדעת לבקש סליחה, מיד לדעת לפחות להתחרט, ולהגיד אני לא הייתי בסדר, אני התפרצתי, זה לא היה בסדר, ואחר כך לאט לאט גם להתגבר על ההתפרצויות. אדם צריך לתרגל את עצמו לכל מיני מצבים שהוא יודע שבהם, לפעמים כשהוא נתקל בהם הוא לא נוהג כמו שצריך לנהוג, איך אני מתכנן שאני כן יעמוד, כן נעשה מה שצריך לעשות. ממשיך הרב, וכמו שהדין נוהג בתשובה, כן הוא נוהג בתפילה. ישנם דברים המעכבים את התפילה. אדם טרוד, מצבי רוח, משהו מדאיג אותו, הוא עסוק בדברים, כל מיני, יכול להיות עייפות, קורמים שונים שמעכבים את התפילה. או יכול להיות משהו בהשקפת העולם, פתאום משהו מבלבל אותו והוא לא יכול לגשת באופן הבריא והטבעי לתפילה. מי שנדמה לו שכל אלה בידו, נדמה לו, הוא אומר, נדמה לו שיש לו כל מיני דברים המעכבים, ומכל מקום הוא חז בחוזקה ביסוד התפילה, והוא קורא להשם בכל עת, סופו שיסור ממנו כל הדברים המעכבים. כלומר, הוא מתפלל למרות שיש לו קושי להתפלל, או קושי, כמו שאמרתי, בלבול של דעות, או קושי של עייפות, או של תרדה, הוא מתאמץ להתפלל למרות הדברים המעכבים אותו. ואז אור התפילה הבא מתוך הדברים המעכבים הולך למישרים בחיל גדול, כיוון שהוא מתאמץ להתפלל בגבורה של מעלה, ומפלש נתיבות להמון תפילות נידחות של עצמו ושל כל העולם כולו. כלומר, אם הוא מתפלל מתוך קושי, אז לחורות שיכול להיות שהתפילה היא לא כל כך זורמת, והיא לא כל כך חלקה, אבל היא באה עם המון התאמצות, היא סוחבת איתה, כן? היא מפלשת דרך להרבה תפילות כאלה שבאות ממקומות כאלה של, של חצי תפילה, של תפילה לא, לא מושלמת, והוא לוקח את התפילה שלו הלא מושלמת ומרים אותה, פונה איתה לריבונו של עולם. אז זה מקבצת איתה עוד תפילות נדחות של עצמו ושל העולם כולו. הוא מתקיים בו דווקא מן המיצר קראתייה, ענני במרחביה, השם לי לא ירא מה יעשה לי אדם, השם לי בעוזרי, ואני אראה בשונאי. יש כאן העמקה גדולה מאוד, הרב מלמד אותנו, זה דבר מאוד חשוב, כמו שהזכרנו קצת מקודם, שאדם צריך להתייחס לדברים באופן עמוק, לא באופן שטחי, לדעת אם הוא מתאמץ בתפילה והתפילה לא ממש זרמה, אז הוא לא מחשיב את התפילה כמו תפילה שלפעמים פתאום הלב ככה משתפך והוא מרגיש התרוממות, הוא מרגיש עלייה גדולה. לפעמים אדם משתדל, הלב לא מתעורר כל כך כמו שפעמים אחרות. והוא חושב שתפילה כזאת היא לא כמו הקודמת. בראשונה, בתפילה הקודמת הוא ממש הרגיש ככה, נשאב למעלה, התרוממות, הרגש ממלא את הלב, והוא כולו דביקות. התפילה השנייה, מתאמץ, לא יצא אותו התוצאה. אז הוא חושב, זה לא תפילה, זאת תפילה שבע חצי, רבע מהתפילה הקודמת שלי. אומר לנו הרב, להפך. זאת תפילה שבאה מתוך, ממעמקים, קראתיך השם. מתוך הקשיים, מתוך העיכובים, יש לו הפרעות בתפילה. הוא משתדל, מתאמץ, להתפלל למרות שקשה לו. זה תפילה בת ערביות גדולה, מפני שהיא באה בהתאמצות, מפני שהיא באה בהשקעה, מפני שהיא מראה דביקות לריבונו שלם יותר ממה שאדם מתרומם. לא נזלזל כמובן בתפילות האלה שאדם מרגיש התרוממות, אבל גם התפילות האחרות הן לא פחות ואולי יותר, במובן מסוים. שוב פעם, אני רוצה לומר, במובן מסוים, תפילה שמרגישים בה התרוממות יש לה מעלה מיוחדת, כמו בחינה של צדיקים גמורים, ותפילה שבאה מתוך מאמץ מאוד גדול, מתוך קושי, והיא לא יצא הכי בשלימות, אבל היא באה עם התאמצות, יש לה מעלה גדולה מצד אחר על תפילה שבאה בקלות. לא לזלזל בתפילות כאלה של שלא יצא בשלימות, או בקיום מצוות שלא יצאו הכי בשלימות, אם זה היה נובע ממאמצים ומהשתדלות מיוחדת, יש לזה את הערך הגדול. יש בגמרא במסכת יומא מחלוקת עם עבירות שהתוודה עליהם אדם ביום הכיפורים זה, האם ישוב והתוודה עליהם גם ביום הכיפורים הבא. דעה אחת אומרת שזה ככלב ששב על קיו. מה אתה מזכיר עבירות? כבר והתוודת, כבר מחלו לך, עכשיו להזכיר את זה, זה לא כבוד לשם. כלפי שמיה, כי כבר נמחלו עבירות, די. כאילו זה ככלב שב על קיר, אתה חוזר על הקיר, לא, זה לא שייך. דעה השנייה אומרת, וחטאתי נגדי תמיד. תמיד אדם צריך לזכור את העבירות, ועבירות שהתוודע להם אדם ביום הכיפורים זה, חוזר ומתוודע להם ביום כיפורים הבא. למה באמת? למה זה לא ככלב שב על קיו? הוא כבר התוודה, כבר ביקש סליחה, כבר נמחל לו, די, למה להזכיר את זה? זה לא כבר כבוד כלפי שמיה, להזכיר שעבר עבירות. אם יש צורך כדי לחפר, טוב, אבל אם כבר נתכפר, די, מה שהיה היה. התשובה לכך, שבעצם המגמה, שאדם בכל שנה יעלה מדרגה חדשה, ולא יהיה כמו שהיה בשנה שעברה. וכעת הוא מכיר את החומרה בעבירות שהוא עשה, בצורה חדשה, יותר ממה שהוא הכיר בשנה הקודמת. וכמו שהוא שב בשנה הקודמת, זה לא היה מספיק. מכיוון שהוא לא ידע את החומרה, לא העמיק בחומרה. החומרה היא מחריפה, ככל מה שאדם מכיר יותר את גדולתו של ריבונו של עולם. הוא יותר מכיר את גדולתו, יותר רואה כמה זה חמור לעבור עבירות. ואדם עולה באמונה, ועולה בעבודת השם, ופתאום מתברר לו שמשהו, מה שהיה לו, משהו חטא, זה הרבה יותר נורא ממה שהוא חשב. צריך כבר לשוב ולבקש עוד פעם, מתוודות. וכך אדם עולה משנה לשנה, וכל שנה הוא נהיה יותר גדול באמונה, יותר דבק בריבונו של עולם, ויותר מתבלט החטא שהוא עשה בעבר. ולכן הדעה הזאת אומרת שעבירות שאדם עבר אדם והתוודה להם ביום הכיפורים האחד, חוזר ומתוודה להם גם ביום הכיפורים הבא. זאת אומרת, מגמתו של המגמה היא שכל שנה אדם יעלה במדרגה, לא יישאר באותו מצב, יהיה בגדר הולך ועולה. זה לא מוכרח להיות כל שנה, זה יכול להיות גם בתוך השנה. אדם מתקדם ועולה וחוזר ומתוודה על אותם העבירות, מפני שהוא מרגיש כמה זה לא היה נכון, כמה זה לא היה טוב שהוא עבר. וזה אומר שהתפיסה של וחטאתי נגדי תמיד היא בעצם תפיסה כזאת שהחטא צריך לגרום כל הזמן לאדם לעלייה. אני הסברתי עכשיו שככל שהוא עולה יותר הוא רואה יותר את חומרת החטא. אני הולך עכשיו לצד השני, שככל מה שאדם מעמיד את החטא נגדו, אז יותר זה דוחף אותו להתקדם. זה שפעם אחת הוא קלקל והוא כל כך לא רוצה שהקלקול הזה יחתים אותו, שהקטם הזה יישאר, אז הוא כל הזמן ממרק וממרק וממרק וממרק, וזה גורם לו כל הזמן עלייה נוספת, שהוא רוצה עוד להתקדם, עוד להתרחק מהחטא, עוד להתרחק, עוד להתרחק. כאילו החטא שהיה בעבר הוא דוחף אותו קדימה. על זה אמרו שגדולים שבעלי תשובה, אלה שעושים תשובה מאהבה, שהזדונות נהפכות לזכויות. הזדונות, זאת אומרת, הוא עשה בזדון. אף אחד מאיתנו לא עושה עבירות בזדון. מי שחס וחלילה נכשל באיזה דבר, הוא עושה את זה רק מפני שלא היה לו כוח להתגבר, או לא שם לב, שוגג. או ליבו הנסו, יצרות כפור, אבל חס וחלילה הוא לא עושה את זה דווקא. זה ודאי אף אחד לא עושה את זה בדווקא. ואף אחד לא עושה מתוך זלזול, לא דווקא, זה ממש מרידה. כן? אבל הוא מודע שהוא עושה את החטא, ולא אכפת לו. מה פתאום? לכל אחד אכפת. רק לפעמים אדם לא מתגבר. זדונות, הוא ידע שהוא חוטא ורצה לעשות את החטא. או שזה היה לתיאבון ולא אכפת לו, או שזה היה להכיס, לצפצף, או בכוונה, ויכול להפוך את הזדונות לזכויות. איך הוא יכול להפוך את הזדונות לזכויות? אם התשובה שלו היא כל כך עמוקה, שהעבירות האלה רוטפות אותו כל הזמן והוא בורח מהם עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר מתעלה ועוד יותר מתעלה ועוד יותר מתעלה, אז נמצא שבעצם זה שהוא היה בעל עבירה גורם לו לעילויים כל הזמן, להתעלות כל הזמן. כל הזמן הוא מתעלה, 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 בגלל זה שהוא עשה את העבירה. כאילו דוחפת אותו להתנקות, להזדכך, להתעלות יותר ויותר. אז בעצם היא נהפכת לזכות. כי היא מרבה את כל הזכויות שלו, הוא נהיה יותר טוב ממה שהיה מקודם. זה ההבדל בין מי שעושה תשובה מאהבה למי שעושה תשובה מהירה. מי שעושה תשובה מהירה בעצם, אם נעשה את ההבחנה, הוא מתקן את מה שהיה וכאילו מחק את העבירה. אבל מי שעושה תשובה מעבר, הוא עכשיו נהיה יותר טוב ממה שהיה מקודם. הוא כל הזמן מתקדם, מתקדם, מתקדם עקב הנפילה שלו. כי שוב פעם אמרתי, כי לבוא ממרחק זה נותן, זה צריך להתאמץ המון כוחות, המון. כשאדם מפתח את הכוחות האלה, אז אחר כך הכוחות האלה שההתגברות על הקושי של לתקן, זה הכוחות האלה מתפתחים, ואם תם אחר כך עובד את השם, אז יש לו יותר כוחות לעבודת השם ממה שהיה לו מקודם. כאן הוא שובר את ההרגלים הלא טובים שלו, ועל ידי מאמץ הוא עושה את הדבר הזה. אז ממילא הכוחות מתעלים והזדונות נהפכים לזכויות. זהו, נסיים את השיעור, שיהיה לנו גמר חתימה טובה.